חודש טוב, חג שמח, בורות התנה ונאור המעליה. אנחנו נקדיש את השיעור הזה לנשמת חיים בן שרה ולרפואת יהודה יצחק בן איריס. שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, ישפיע שפע של ברכה והצלחה לכל מי שצריך. אנחנו בשפע של פרנסה, של חיים, של שלום, של לב טוב, של הצלחה גדולה בכל מכל כל. אנחנו עכשיו בתוך חנוכה, רוב חודש חנוכה, שזה בכלל מעלה גדולה. אני רוצה להזכיר את מה שכותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שבכל ראש חודש אדם צריך להרבות בסעודתו לכבוד החג. בכל ראש חודש צריך להרבות, ובראש חודש חנוכה בוודאי צריך להרבות, מכיוון שיש בו מעלה גדולה ומיוחדת. אגם שבדרך כלל בחנוכה אנחנו לא מרבים בסעודות, כיוון שחנוכה זה חג של ניצחון רוחני, ולהבדיל בפורים שזה ניצחון פיזי. עם זאת, אף על פי שאנחנו בכל חנוכה בדרך כלל לא מרבים בסעודות, חוץ עם החלב, סופגניות וכדומה, אבל בשבת כמובן ובראש חודש הרב כותב להרבות, ועוד הוא כותב, מנהגנו להדליק שמן למאור לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס ביום חודש טבת. זה לא בגלל שזה יום היורצת שלו, שהיורצת של רבי מאיר בעל הנס כידוע זה בי"ד אייר. אבל הסיבה שמדליקים, שאלתי פעם את הרב עליו השלום, הוא אמר פשוט, רבי מאיר, מה אתה צריך להקשות קושיות? אנחנו עוסקים הרי באור, נכון? אז רבי מאיר עניינו להרבות אור, ומכיוון שעניינו להרבות אור, אז הזמן שלו זה כמובן בחג שעניינו להרבות אורה. צריך להזכיר שאנחנו גם כן השנה, כל שנה אנחנו זוכרים באמת לישועות גדולות. להזכיר, הייתי לפני כמה חודשים במבצע צוק איתן בסדרות, באמצע בשבת היינו שם באמצע המלחמה, ובאמצע המלחמה היינו שם בישיבת ההסדר, היו שם גדוד של בד אחד ועוד איזה גדוד של תיירים, רבנים שהגיעו מארצות הברית, יחד עם גדודי הלומדים בישיבה, ישבו יחד ועשו שם עונג שבת. בתוך עונג שבת, אומר לי שם אחד תלמידים, על השיר ששרים בחנוכה, מה הוא צור ישועתי, בסוף אנחנו אומרים, חשוף זרוע קודשך. נכון? כי אין קץ לימי הרעה. הוא אומר, מה? מסתומק, כשחיברו את השיר הזה, חיברו אותו, אז באמת היה כל כך קשה, והיה פורענות, רודפת פורענות. ובאמת לא היה קץ לימי הרעה. אבל בימינו, שאנחנו פה נמצאים בארץ ישראל, איך אפשר לומר, אין קץ לימי הרעה? בוודאי שיש קץ לימי הרעה. הקדוש ברוך הוא כבר סיים את הקפד עלינו, סיים את הרע שניתח עלינו, את כל הגזרות הקשות שהיו רודפות אותנו בחוץ לארץ. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר, בערב תאמר מי ייתן בוקר. זו הייתה המציאות, עד שכך שהוא ברוב חסדו חונן אותנו והאיר לנו פנים. איך אפשר לומר אין קץ לימי הרע? אמרתי לו באותו מעמד, אני חושב שאתה צודק, צריך לומר, יש קץ לימי הרעה. ברוך השם, יש קץ לימי הרעה. אפשר את השיר לשנות. מותר לשנות את השיר, יש קץ לימי הרעה. כמו שאנחנו בסוף חנוכה, אבל זה גם הזדמנות טובה לשים לב לעניין. במיוחד שהשנה כבר שחוסה לנו נס גדול בחנוכה הזה, שאולי אנחנו לא שמים לב אליו, כי אנחנו לא עוסקים במסחר בנפט, אבל השנה, במהלך ימי החנוכה, התמוטט מחיר הנפט בעולם ב-40%. הנה, מה אכפת לי? עלה, ירד. זה לא כל כך, זה אכפת מאוד, כיוון שהנפגעים העיקריים מההתמוטטות הזאת, זה האויבים הכי גדולים שלנו. זה רוסיה, איראן, סעודיה, סוריה, דאש. כל מי שאויב שלנו נפגע. ואנחנו מרוויחים. וזה צריך לדעת, גם רוסיה עכשיו מתמוטטת מהסיפור הזה, והיא מאז ומקדם, כי אם באנו מצפון תיפתח הרעה. כל מה שאפשר להציק לישראל, הם יהיו מציקים. וגם הם עכשיו חוטפים מכה אחר מכה. לא שאנחנו נהנים מהמכות שהם, אבל אנחנו יודעים שבחנוכה יש שתי בחינות. יש בחינת בית שמאי ובית הלל. בית הלל עסוקים במוסיף והולך, שזה מה שקורה איתנו. עם ישראל מוסיף אור כל הזמן. בית שמאי אומרים, כן, אבל תשים לב גם מה שקורה שם, שהם פוחת והולך. אנחנו השנה רואים איך הלכה כבית שמאי לגבי כל אויבינו ושונאינו. פשוט כנגד פרי החג, חג פוחת והולך, כוחם פוחת והולך, כספם פוחת והולך, היכולת שלנו להזיק לנו פוחתת והולכת. וישראל עולה מעלה מעלה, ובאמת צריך לשים לדבר הזה, לב. אנחנו כבר בסוף ימי חנוכה, את כל הלכות חנוכה כבר למדתם. אמרתי בליבי, איזה הלכות אני ללמוד אותם היום, שהן קשורות לחנוכה והן נפקמינה לכל השנה כולה. אז זה קשור למה שאנחנו רואים פה מאחורה. המנורה בצורת למנצח, אתם שמים לב, הפרוכת, לא אני תכננתי, זה ככה יצא פשוט. אז הפרוכת הזאת שיש לה צורת למנצח, וגם המנצח שיש פה, שאתם רואים בצורת למנצח, בצורת, בצורת המנורה, וגם פה, וברוך השם, בהרבה בתי כנסיות זה מופיע. זה לא דבר בכלל פשוט, יש לו מקורות בספרים קודמונים, ויש לזה הלכות שקשורות לזה, זה לא רק סגולות, יש לזה הלכות וגם הרבה סגולות. אני לא יודע אם נוכל להקיף היום את כל מה שקשור להלכות שקשורות לדבר הזה, אבל אני אנסה, כמה שנספיק, נספיק. אז קודם כל נזכיר את מה שכותב אבו דרהם, שהוא היה בתקופת מרן, קצת קודם אליו, תקופת אומרים שהוא היה תלמיד של הבעל הטורים, הוא כותב שניקל לכם את לשונו, שזה פשוט מבהיל לקרוא את הלשון שלו, אני בטוח שאחרי שתשמעו מה הוא אומר, אתם תקראו את הנצח בצורת המנורה, ביתר חרדת קודש גדולה. כך הוא כותב. ובקצת מקומות אומרים אותו בכל יום, מפני שנקרא מזמור המנורה, והקורא אותו בכל יום, נחשב כמדליק המנורה התאורה בבית המקדש, וכאילו מקבל פני שכינה. זה לא איזה מישהו שזורק מילים, בלי חשבון. זה פוסק, אבו דרהם זה פוסק. הוא פוסק, בית יוסף מביא את דבריו, הפוסקים מביאים את דבריו, הוא כאילו מפרש את הסדר התפילה, אבל באמת נחשב כפוסק, והוא כותב, שוב נחזור על המילים הכל כך מדהימות, מי שקורא אותו בכל יום, באותו אופן שאנחנו מדברים עליו, נחשב כמדליק המנורה התאורה בבית המקדש, וכאילו מקבל פני השכינה. שזה מילים מדהימות, ותכף נראה למה הוא אומר את זה, הוא מסביר. במזמור הזה הוא אומר, יש, חוץ מהפסוק הראשון, שאנחנו עושים אותו בכותרת, למנצח מגינות מזמור שיר, שזה כמו הקדמה, יש מי המילים אליהם מוכננו וברכנו, עד המילים האחרון, ויראו אותו כל אפסי ארץ, יראו, משום נראה, כן? לא יראו, משום ראייה. יש 49 המילים. מה אכפת לי שיש 49 מילים? אז הוא אומר, אני אקרא לכם את השונו, כי תמצא בו 7 פסוקים כנגד 7 קני המנורה, וגם יש בו ממתי תיבות כנגד מניין הגביעים, הכפתורים והפרחים והנרות שבשבעת קני המנורה שעולים ממתת. איך? אז אנחנו, איננו פה מנורה שהדוגמה של בית המקדש, אבל נקרא לכם את לשון הרמב״ם, כשהרמב״ם כותב, איך נראית המנורה? קודם כל, מה גובה של המנורה? גובה 18 טפחים. כמה זה? בערך גובה של בן אדם. זה גובה של המנורה, 18 טפחים. וכך כותב הרמב"ם מכל בבחירה, 4 גביעים ושני כפתורים ושני פרחים היו בקנה המנורה. קנה המנורה זה הקו האמצעי, כן? אז כמו שאתם יודעים, גם בקנה האמצעי של המנורה, דיינו בפסוק האמצעי של המזמור, יש 49 אותיות, כך כותב האריזל, ובסך הכל יש 49 מילים. יש בקנה האמצעי 4 גביעים, 2 כפתורים, 2 פרחים, תרשמו. ועוד פרח שלישי היה סמוך לירחה של המנורה, שנאמר עד ירחה עד פרחה. 3 רגליים היו לה. מה שהרה אומר 3 רגליים זה דבר מעניין, מכיוון שבמנורה שנמצאת בשער טיטוס, אין רגליים, יש לה בסיס כזה. מין יציקה של... של, של משושה. אבל הרמב״ם כותב 3 רגליים היו לה. יש שאלה איך זה יכול להיות. יש מי שאומר שהם לקחו את המנורה לא נכונה. טעו כנראה במנורה שהם לקחו, מכיוון שהמנורה שהם לקחו, כנראה עדיין נשארה פה, מה שהם לקחו זה, כנראה החליפו ביום, לקראת הכיבוש של ירושלים, החליפו את המנורה האמיתית ומנורה מזויפת. יכול להיות. יש כמה מיני פירושים, אבל... הרמב"ם אומר, במנורה הבסיסית היו 3 רגליים, 3 רגליים היו לה, ו3 כפתורים היו בקנה המנורה, שמהם יוצאים 6 קנים, 3 מצד זה, 3 מצד זה, בכל קנה היה 3 גביעים, כפתור ופרח, והכל משוקדים כמו שקדים בעשייתם, זאת אומרת, זה חלק מיני הווה מהמנורה עצמה, נמצא כל הגביעים, 22, פרחים, 9, כפתורים, 11, כולם מעכבים זה את זה, יש לנו סך הכל גביעים, כפתורים ופרחים 42. עם 7 קני המנורה, יש לנו בדיוק 49. זה לא רק, אתם רואים עכשיו, זה לא רק המזמור שהוא בצורה של המנורה, אלא הוא מדויק גם מבחינת המספר. המספר 49, יש 49 מילים ו-49 אותיות, הפסוק האמצעי, זה בדיוק לפי גביעה, כפתורה ופרחיה, והקניה של המנורה שזה בדיוק 49. בפסוק הראשון יש 4 מילים, 4 תיבות, נגד 2 מלככיה ו-2 מחתותיה. אומר הרמה, שוב, אני מזכיר לכם פה פוסקים, הרמה הזה, כולכם מכירים, הכותב השולחן ערוך, יש לו ספר שנקרא תורת העולה, שהוא עוסק במבנה בית המקדש, ושם הוא כותב, בפרק כף, אומר שהדלקת הנרות, אמרנו שקורא את המנורה, כמו שתנצח בצורת המנורה, כאילו הדליק את המנורה הטהורה, כאילו מקבל פני שכינה, אז הוא אומר, מי שמדליק את המנורות, אז הוא ניצל מן הפורענות שנאמר, יערוך אותו אהרון, כנגד הפסוק, ערוך אתמול תופתה, תופת שלה. אז זה מציל מהשאול, וגם הוא כותב, מי שזוכה להעלות נר תמיד, זוכה, להקביל נרו של משיח, כמו שנאמר, רך תהיה נר למשיחי. הרמה מביא את זה בספרו, ספרו תורת העולה, זאת אומרת, יש בהדלקת נרות שני דברים, גם תוספת אור, אור של גאולה, וגם מרחיק את כל המעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. והוא כותב בסיום הדברים דבר מופלא, דבר מופלא שאחר כך נראה אותו, גם החידה מביא אותו, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר מקובל גם שהמנורה הייתה מצוירת במגן דוד. דוד המלך, היה לו מגן לחיילים שלו. על המגנים של דוד המלך, הייתה מצוירת המנורה, זאת שאתם מכירים. כך מביא את זה הרמה בתורת העולה, אחר כך נראה שגם מביאים את זה אחים, זה דבר מופלא. חשבתי שכשככה ראיתי את המקורות האלה, אמרתי, רוצים לצאת סגולות לחיילים, יש כל מיני סגולות לחיילים, נכון? יש סגולה ציצית, יש סגולה חשובה, היום זה סגולה שכולם מהדרים בה. הנה, יש לך סגולה שכתובה במקורותינו, מסורת שהייתה בידם של לחיילי דוד המלך, היה את המנורה הזאת, דבר מופלא. מקום אחר כתב אחידה, הוא כותב דבר מעניין, הוא אומר ש... דוד המלך כתב הרי את ספרו ברוח הקודש, כתוב כרוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. אז אומר החידה בספרו עבודת הקודש, שדוד המלך שהוא זכה לקבל את המזמור הזה, כן? הוא קיבל אותו בצורת מנורה. הוא קיבל אותו בצורת מנורה. זו הייתה הצורה שבה דוד המלך קיבל את המזמור. ונקרא לכם את לשונו של החידה, הוא כותב, מה מאוד הפליגו באמירת לנצח מגלות בצורת המנורה, וכתבו זל ששכרו רב ועצום, ועושה נחת רוח ליוצרנו, ולכן הוא כותב שכדאי לומר את המנורה מצוירת על קלף, לא רק על דף נייר כמו שישנו בסידור, אלא מצוירת הקלף, תכף תיחס גם נושא הלכתי הזה. כך גם כותב כף החיים, את אותו רעיון בשם, כותב בעל הבן איש חי. אני אספר לכם את הסיפור הזה, כשאני הייתי ילד, הייתי כתוב בסידור את הסגולות של המנורה, וראיתי שכתוב שם שצריך לקרוא את מה שכותב יוסף חי, כשהוא אומר לנצח בגינות מזמור שיר, והמנורה מצוירת לקלף או הנייר, יזקוף את הציור של המנורה שמסתכל בו, כדי שיהיה הציור זקוף לפניו כדמיון המנורה, שהייתה זקופה ועומדת בהיכל, ולא ינח הציור מושקע ושתוך לפניו. כשהייתי ילד, אני זוכר, לקחתי את הסידור של שהייתה מצוירת של המנורה, ועשיתי לו בצורה כזאת להסתכל עליה, אבל לא כך, שלא ישוכב ככה, כמו שכתוב, שיהיה בצורה זקופה ולא בצורה מונחת. ואבא עליו השלום אמר לי, מה הכוונה של עוד יוסף חי? יש בחיים משל ונמשל. אנחנו רואים את הציור הזה של המנורה, על הפרוכת ועל התמונות פה בבית המדרש, או בכל בית מדרש אחר. אם אדם רוצה לכוון באמת, הוא לא מכוון למנורה הזאת. הוא מכוון למנורה שבמקדש. מה שאתה רואה פה זה משל. הכוונה האמיתית היא על המנורה שבמקדש. מה שאמרו שהמכוון בלנצח בצורת המנורה זוכה ולא נזרוק כל אותו יום, וכל הדברים שכתובים על הסגולות המיוחדות שלהם קורה לנצח בצורת המנורה, זה פשוט שתראה את עצמך עומד מול המנורה. בבית המקדש, כמו שתיארנו אותה, עם גביעי הכפתורה ופרחיה, עם הגובה שלה, שעשויה זהב טהור, ועליה אתה רואה, כתוב את למנצח בנגינות מזמור שיר. עליה אתה מכוון, למנורה בבית המקדש אתה מכוון את הפסוקים האלה שדיברנו, שכל פסוק נגד קנה. אז אתם צריכים לשים מול עיניכם את המנורה בבית המקדש. שימו לב, מה שאתה רואה פה בסידור, על הפרוכת, זה הכל משל. זה מה שכתוב בן איש חי. שהסתכל על המנורה שהייתה זקופה ועומדת בהיכל. לא המנורה הזאת. וזה חלק מההלכה שאומרת שכשאדם מתפלל צריך לראות את עצמו כאילו הוא נמצא בבית המקדש. אז כשאתה מסתכל על המנורה הזאת, אתה יכול לדמות בנפשך שאתה נמצא בבית המקדש מול המנורה שם ואתה... אז איך הייתה המנורה במקדש? אמרנו, נכון? אבל צריך לזכור שאיך היא הייתה עומדת, הייתה עומדת ממש מול, ממש מקביל לפרוכת. צמודה לפרוכת, קרובה מאוד לפרוכת. אם אתה עומד מולה, אתה רואה את הפרוכת מולך. ואת השולחן מימינך, ומאחוריך את מזבח הקטורת. ואתה בתוך ההיכל. אדם צריך לקחת לדמות את זה בנפשו. זאת הצורה שבה עומדת המנורה. וכשאתה מסתכל עליה, אתה מדמה את עצמך שאתה עומד שם, רואה את המנורה, ומול כל קנה אתה אומר פסוק אחד, כמו שיש לכם את סיום. כך מסביר בעל בן איש חי, גאון זלם תפארתנו, גם בספרו בן איש חי, הוא כותב את זה בקיצור, נקרא לכם את השונו, וגם בספרו עוד יוסף חי. אז שימו לב, זה הכל משל, הנמשל זה בית המקדש, המנורה שם. ומה הרעיון, הרעיון שכתוב במזמור הזה? כל אחד יכול לשים לב שהמזמור הזה הוא מקביל לברכת כהנים, נכון? אלוקים, יוחננו, יברכנו, נכון? זה יאיר השם פניו אליך ויחונקה, יאיר פניו איתנו סלע, כן? יברכנו, יברכך השם וישמרך. לדעת בארץ דרכך. ואומר האריז"ל בספר פרי עץ חיים, שכל המזמור הזה עניינו להביא את הברכה אלינו התחתונים. זאת אומרת, יש הרבה תפילות למדרגות עליונות, להקים שכנתה מאפרה, והכל נכון. יש מזמור שעניינו להביא את הברכה עד אלינו, עד לבית הפרטי, עד לחיי היומיום שלנו. המזמור הזה זה תפקידו, זה עניינו. לקחת את הברכה שהייתה מקודם בשם הוויה, זה ברכת כהנים שהיא בשם הוויה, יברכך השם וישמרך, נכון? המזמור הזה כולו בשם אלוקים, לא בשם הוויה, שעניינו לבוא לומר שזה גם מגיע לחיים המעשיים, לחבר שם הוויה ושם אלוקים, שזה אחד מהייחודים שעושים אותם בחנוכה. אז זה מדרגתו ומעלתו. עוד כתוב על זה, דבר מעניין, במזמור, אתם תשימו לב, כן? כתוב לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. זאת אומרת, זה דבר שהוא קשור לעולם הזה. הארץ, הגויים, ידוך עמים אלוהים, ידוך עמים כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו. אנחנו רואים את הברכה בארץ, שהארץ תת פירייה בעין יפה. רואים את הברכה שהיא על הפירות, על התפוזים, על הפרחים, על על הכלכלה. דיברנו מקודם על המשמעות שגם במחיר הנפט אתה רואה את הברכה של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה את הברכה בכל דבר ודבר. לדעת בארץ דרכך. לראות את הברכה שהיא מגיעה עד עולם התחתון. עוד יש רמז מעניין. יש מקומות ש... הנה, למשל, פה, אתם רואים את המנורה שבציור פה. לפעמים יש מסביב למנורה שם של 72 אותיות, נכון? המזמור של שלושה פסוקים של וישא ויבוא וית שנמצאים בקריאת ים סוף, שהשילוב שלהם זה שם של 72 אותיות, שזה שם קדוש. למה עושים אותו ביחד עם המנורה? מה הטעם שעושים אותו? אז כותב בעל המגלה במכות, אחד מגדולי המקובלים שפירש את דברי האריז"ל, הוא אומר כי במזמור הזה יש בדיוק, תקשיבו טוב, בדיוק 216 אותיות. שזה בגימטריה דביר. דביר זה המקום שבו, כן, אחר כך באו בניך לדביר ביתך. הדביר קודש הקודשים. ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך. אז דביר זה קודש הקודשים. וזה גם בגימטריה של המילה גבורה. זאת אומרת, במזמור הזה, חוץ מהממתת מילים וממתת אותיות שיש במזמור האמצעי, יש מספר מודיעק של אותיות. 216 כמילה, כמניין המילה דביר, וזה שוב חוזר, לוקח אותנו לכך שכשאדם קורא את המזמור הזה, הוא צריך לראות את עצמו עומד מול הדביר, מול הפרוכת, מול קודש הקודשים, איפה שנמצאת המנורה. זה לא רק צורה של מנורה, אלא גם בפרטים הקטנים, גם באותיות, האותיות הן מדויקות, הן בדיוק המספר הזה, שזה שם של 72 כפול 3, שם, לכן יש לו, יש שם של אב, שבדרך כלל מצויר בתמונות האלה, זה שם שהוא מקביל האותיות של למנצח. עוד דבר יש במקום הזה, כתוב ברב פתח הדביר מביא, שכשאדם קורא את המזמור הזה ומכוון, אז יש לנו הרבה מצוות שאנחנו עושים אותן כאילו הקרבנו קורבן תמיד, נכון? שזה, כדי להקריב קורבן תמיד, אנחנו קוראים פרשת קורבן תמיד. כדי להיות כאילו אנחנו מקריבים את הקטורת, קוראים את פיתום הקטורת. וכן על זה הדרך, בראש חודש אנחנו קוראים פרופת מוסף כנגד קורבן מוסף. מבחינת של מה פרים שפתנו, אז מה אנחנו עושים כנגד הדלקת המנורה? הרי זה ביוק כל יום היו מדלקים את המנורה, נכון? אז אומר הרב פתח הדביר, אחד מיישוב הפוסקים, הוא כותב שכשאתה קורא את המזמור הזה בצורת המנורה, מעלה עליך הכתוב כאילו הדלקת את המנורה. זאת אומרת, זה לא רק קראת המזמור, אלא זה מזמור שהוא בשבילך כאילו כאילו הדלקת את המנורה. לכן הדבר הזה כל כך חשוב, שהיינו צריכים כל יום להדליק את הנרות, וכמו שאתם יודעים, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, דעת הרמב״ם, אדם צריך להדליק את המנורות גם בערב וגם בבוקר. לכן הערך של זה כל כך חשוב. הרבה סגולות נאמרו על על המזמור הזה. איזה סגולות נאמרו עליו? אני אקרא לכם את כולם, לא נסיים, אבל אי אפשר בלי להזכיר לפחות חלק מהסגולות שנאמרו עליו. אז דבר הראשון אמרנו כבר, זה סגולה של דוד המלך, סגולה נצח במלחמה. לראות את הברכה מגיעה עד שדה הקרב, כן? זו הסגולה הראשונה של דוד המלך היה, מצייד את כל החיילים שלו, חוץ משאר חץ וקשת, גם בקמיה הזה שיש עליו תצורת הנצח. בשאר הכבוד כתוב, שהאריזה היה מקפיד לומר את זה בצורה אחרי ספירת העומר, בעמידה. היה אומר את המזמור הזה בעמידה. כן, אז גם אנחנו בדרך כלל אומרים אותו, נכון? בין השם מלך לברוך שאמר, מאותה סיבה. כן? כותב הארי, כדאי לומר אותו בהרבה הזדמנויות. לא יודע אם כולנו עושים את זה, אבל אחרי שתשמעו אולי יתחזק לכם. אז הארי זה לא כותב, אם אדם מגיע בזמן לתפילה, אם אדם מאחר לו, אם אדם מגיע בזמן לתפילה, כן? שיאמר את זה בכנסת לבית כנסת, יקיף את התיבה 7 פעמים עם המזמור הזה. כל הקפה עם פסוק אחד. זה בתנאי שאתה מגיע לפני 10 הראשונים, אם אתה מגיע מאוחר, אל תעשה את זה. עוד כותב הארי ז"ל, עכשיו אני אומר לכם סגולות לא ישר מספרי הארי, הוא כותב, טוב לומר את המזמור הזה בצורת המנורה באלוקי נצור, בכל תפילה, בשחרית, במנחה ובערבית. כן? אף על פי שערבית זה בדרך כלל בלילה, ובלילה חלום מזמורי תהילים, את המזמור הזה אפשר לומר. עוד סגולה יש, כתובה בספרים, שהרב עליו השלום אמר שזה קושיה. יש מישהו כותב בשם הרמב"ן, שבברכת כהנים לומר את המזמור הזה. למה ברכת כהנים? כבר אמרנו, שהמזמור הזה הוא בדיוק ברכת כהנים. תתבוננו בו, תראו ברכת כהנים. הוא ממש עוסק ואלוהים יוחננו יברכנו, נכון? יאר פניו, ברכה, יאר פניו, יחונק, הכל. אבל כך מביא המגן אברהם. אבל אנחנו יודעים שברכת כהנים כתוב מפורש, שאנשים צריכים להיות שותקים ומכוונים את ליבם לברכת כהנים. כך כתוב. שאנשים צריכים לשתוק ולכוון את ליבם לברכת כהנים. אז איך אתה יכול לומר פסוקים? הרי אתה צריך לכוון, שאתה מקבל את הברכה, לשתוק לגמרי. היה פעם מישהו חכם אחד שמספר שהוא הגיע לאיזה בית כנסת, והוא ראה שבברכת כהנים, כל הקהל מסתובב ומפנה את הגב לכהנים. שאלת מה זה? אמרו לו ככה מנהג אבותינו ואבות אבותינו, שלח שעד זקני הקהילה, הוא כן, גם סבא שלנו ככה נהג. מה ביתו? הרי זה הפוך מהשכל. בברכת כהנים אתה צריך להיות, עומד מול הכהנים, ואתה מכוון לקבל את הברכה שלהם, אתה מסתובב עם הגב לכהנים. זה מראה את ההפך לגמרי. עד שהוא חקר ומצא, שהיה אצלהם בבית כנסת, בגב בית הכנסת, בחלק האחורי, את המנצח בצורת המנורה. והאנשים, בזמן שהיו שומעים ברכת כהנים, מסתובבים לקרוא את המזמור הזה באמצע ברכת כהנים. אני זוכר שמור אבא, עליו השלום, תמיד היה אומר, כל מנהג צריך לבדוק מאיפה הוא מגיע, מה מקורו, מאיפה לקחו אותו, אם זה מקור כזה, צריך מצווה לבטל אותו. ובכל מקרה, אני זוכר שכמה פעמים הוא אמר, בברכת כהנים, אדם צריך להיות מכוון את ליבו. אבל סמך מה אנשים אומרים באמצע ברכת כהנים את המזמור הזה. אז הוא אומר הוא כותב את זה באחד מכל צופייך לפני הרבה שנים, הוא אומר, יישר כוח לרב סופר, שליטה, הנכד של כף החיים, שבדק ומצא, שמה שהיו אומרים את המזמור הזה, היו אומרים אותו אחרי ברכת כהנים. לא בברכת כהנים עצמה. כי בברכת כהנים עצמה לא אומרים שום פסוקים, שום מזמור, רק להקשיב ולשתוק. שום דבר, בטח לא לסובב את הגב, בטח לא לקרוא משהו. אני ראיתי שיש כאלה שכן קוראים פסוקים בברכת כהנים, אבל דעתו של הרב זכרונו לברכה הייתה שבברכת כהנים אדם לא עושה שום דבר, רק מקבל את הברכה ותו לא. אמרנו סגולות יש למזמור הזה, שכתוב למשל שמי שיוצא לדרך, כך מביא החידה שהוא מביא את המזמור הזה, אדם יוצא לדרך, רוצה שמירה בדרך, יאמר את המזמור בצורת מנורה, שוב, הוא כתב בן איש חי, אתה לא צריך שלחמו לעיניים, רק לא כשאתה נוהג כמובן, כן? תעצום את העיניים, תדמיין מול עיניך את המנורה שבמקדש, כן? עליה אתה מסתכל, אתה מול הקנה הימני, אתה אומר את המזמור, את הפסוק הראשון, מול הקנה השני, את הפסוק השני, כמו שאתם מכירים בציור של המנורה, זה הסגולה. מי שרוצה להסתכל בתהילים של הרב, של נר חיים, שהרב הגיע אותו, יש שם תפילה מיוחדת, לקוחה מלשון חכמים, שמופיעים שם הרבה, הרבה, הרבה רמזים מתוך למצליח בגנות מזמור שיר. תפילה מיוחדת למי שאומר את המזמור ורוצה גם להוסיף עליו תפילה, תפילה מיוחדת מופיעה שם בסוף המחזור. אחד מגדולי המקובלים, קראו לו בעל שם ססון, יש לו פירוש על שער הקמות, הוא כותב שהוא מצא 7 סגולות למזמור הזה. כן? אבל קודם כל, מי שיש לו איזה משפט, יש לו רעיון עבודה, יש לו, הוא רוצה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, רוצה שהקדוש ברוך הוא יאיר לו פנים. יאמר את המזמור הזה, כך כתוב. עוד הוא כותב, זה שכותבים, זה שאדם כותב לעצמו את המזמור הזה, מועיל לו באופן אישי. אבל אם הקהל כותב את המזמור על הפרוכת של בית כנסת, כמו שאתם רואים פה עכשיו, זה סגולה לקהל שקל לא ינזק. או אם אדם שם בבקשת מזמור כזה, זה סגולה לקהל. למה זה קהל? כי הבקשת שלהם הוא לא רק בית פרטי, אלא יותר כמו מקדש מעט. יש מי שאומר שכל מי שאומר אותו כל יום בנצח חמה, לא יקרה לו מקרה רע באותו יום. שוב, זה מוקם בזמן, כתבי כתוב בספרים, זה בתנאי שאנשים, כותב הכפר חיים, פלאצ'י, הוא כותב, זה לא מדבר על עצירים, זה מדבר על זריזים שקיימים מוקדם, שיקימו, שיגידו את זה בנצח חמה, שיגידו את זה באים לבקשת מוקדם, ועושים את ההקפות שהזכרנו לכם קודם. זה לאנשים שקיימים מוקדם, כן, אבל סגולה. כתוב שמי שאומר אותו בכל יום שונה פעמים, כאילו מקבל פני שכינה ולא יחסר מזונו. זה גם סגולה לפרנסה. הזכרנו את הסגולה לניצחון בקרב, מה שהיה על דוד המלך. מי שאומר אותו אחרי ספירת העומר, אנחנו כבר כולם עוברים את זה, כתוב בסידורים. אמרנו מי שקורא אותו ביוצא לדרך, יש עליו איזו מעלה גדולה, ומביא האחידה שטוב לומר אותו, כשזה כתוב על הקלף. עוד יש כתוב, אדם נכנס לדירה חדשה, או עושה עסק חדש, טוב שיקרא את המזמור הזה בצורת המנורה. זה מועיל כנגד המשחיתים וכנגד המזיקים וכנגד העין הרע. אז מי שחושש מהעין הרע, יאמר את המזמור הזה, זה גם כן שמור, למה כתוב יברכך השם וישמרך. בדרך כלל עין רע מגיע כשאדם חלילה יש לו ברכה גדולה, אנשים אומרים, מה, תראה, קנה אותו חדש, יש לו בגדים חדשים, אנשים מסתכלים ואולי צרה עיניהם. במזמור יברכך השם וישמרך כתוב, גם תקבל ברכה וגם שמירה שלא יהיה מישהו חלילה יפגע בך בגלל הברכה שיש לך. כי הברכה גוררת בעקבותיה את הקנאה של האנשים. אז הפסוק אומר, ברכך השם וישמרך, גם תהיה לך ברכה וגם לא יהיה לך קנאה. וגם אף אחד לא יסתכל עליך בעין רע. לכן כותב הרב, זה סגולה נגד העין הרע. תראו כמה סגולות יש פה. מי שיוצא לדרך, זה סגולה, אמרנו. למצוא חן, כבר אמרנו, הביא בשם אגודת עזוב, גם כותב שזה סגולה למי שרוצה למצוא חן, כן? כתוב שמי שרוצה לישון ולחלום חלומות טובים, אז יאמר את המזמור הזה לפני השינה. שוב, כל הפעמים שאני אוכל למזמור את המזמור הזה, כמעט כל היום אתם אומרים אותו, אתם רואים? אמרנו לומר אותו באלוקי הנצור, אז אתה קם בבוקר, אתה אומר אותו בנץ, יחס בכנסת אותו, אומר אותו, אתה אומר אותו אחרי 18, אדם הולך לעבודה, צריך לומר אותו, בדרך אומר אותו, השלה כותב באיזה מקום, מצאתי כתוב שיש לומר זה המזמור בצורת המנועה, והוא יועיל לכוונתו לכמה דברים טובים, מה הדברים הטובים הוא לא כותב. כל דבר שאתה צריך תאמר אותו, בקיצור זה תרופת פלא, לא רק לכל מה שמזכרנו, לכל מה דבר שאתה צריך אותו, זה מנינו כמה דברים, אבל זה דבר שהוא מועיל לדבר אחר, גם לעניינים רוחניים, מי שרוצה לשמור על קדושת הברית, קדושת היסוד, מי שרוצה להישמר, שלא להיקשל בעבירות שקשורות לדברים האלה, זה... כן. אם תשימו לב, לחלק מהמקומות שכתוב את המזמור הזה, גם כתוב שיביתי השם מגדי תמיד. על הדבר הזה, ממש בסימן א' בשולחן ערוך, ממש בסימן א', בהלכה הראשונה, בהלכה הראשונה של שולחן ערוך, כותב הרמ"א, ממש, הוא פותח את, פותח את, 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 את ההלכות במשפט הזה, שיביתי השם מגדי תמיד, זה דבר שאדם צריך כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים שהולכים לפני האלוקים. הוא אומר, זה אדם צריך תמיד לעשות. שוב, אני רוצה להזכיר מה שאמרנו קודם לגבי המנורה. מה? במנורה אמרנו, המנורה זה משל. הכוונה היא לא המנורה שאתה רואה פה על הפרוכת. הכוונה היא המנורה של המקדש. זה משל המנורה של המקדש. אותו דבר, כשאתה רואה שיבית השם מגדי תמיד. אל תסתכל על האותיות, זה חשוב האותיות. האותיות האלה צריכות להביא אותך להתבונן בקדוש ברוך הוא כל הזמן. אם אדם מסתכל על האותיות ורגיל בהם, הוא אפילו לא שם לב, כי הוא רגיל, ציור יפה, למה לא? לא. זה אמור להביא אותך להתבונן בנוכחות השם בכל רגע, בכל מקום. זו המטרה שלהם. אז הוא כותב שם בעל השערי תשובה, והביא אותו משנה ברורה, אומר, אנשים היו כותבים כאלה מנורות עם שיבית השם מגדי תמיד, היו שמים את זה בתוך הסידורים שלהם, והיה נופל ומתבזה. ואומר הבעל תבואות שור, אומר, הדבר הזה גורם ביזיון שם השם, ולא קידוש שם שמיים. כשהאותיות השם הוויה מתפזרות, נופלות, ואין בהם שום כבוד. כן? אומר, איזה דבר יש בזה? גם משות תורה לשמה מביא את זה, של בעל הבן ישחי בעצמו מביא את זה. כן? אלה שמניחים בתוך הסידורים שלהם, למנצח כזה עם שם הוויה, ועם שם השם, זה נופל, מתבזה, מה יהיה? כן? אבל באמת, אמרו, תלוי איפה אתה עושה את זה. יש, אם אתה, איך כתוב, אם אתה שם את זה בתוך תמונה, ומצפה את זה בזכוכית, שלא יתבלה וישחק עם הזמן. או אתה עושה את זה במקום שהוא נשמר בכבוד. כן? על ארון קודש, דברים כאלה, זה בסדר. אבל אם עושים את זה במקום שבו זה עלול להתבזות, זה לא טוב. אני מדבר כעת על מה שכתוב, שיביתי השם גדי תמיד, על הדבר הזה. ואם זה, שוב, עוד כתוב פה, אם זה בתוך סידור, זה בסדר. לכן, תראו דבר מעניין, בסידורים של האשכנזים, לרוב לא כתוב שם הוויה, אולי היום כן, אבל בסידורים הישנים, כתוב יוד יוד. לא כתוב שם הוויה, לא כתוב שם יוד כבב כ. למה? בגלל מה שמביא המשנה ברורה פה, שהם פחדו שזה ייפול ויתבזה. אז יוד יוד זה אין בו קדושה כמו שם יוד כבב כ. בסידורי הספרדים כתוב יוד כבב כ בכוונה. למה? כדי שאדם יכוון שיבית שם מגדי תמיד. אבל לכן בסידורי הספרדים היו צריכים שמירה כפולה ומכופלת, כי כתוב בהם שם הוויה. היום גם נקבע שאנשים מתרגלים לשמור על סידורים, וזה לא נופל ומתבזה, וזה נמצא במקום מסודר, אז גם בחלק מסידורי האשכנזים, שמים כותבים שם הוויה, יוד כבב כממש. אבל זה ממש כזה, ללכת על גשר צר מאוד, כי אם אתה שם, כותב את זה איך שאתה רוצה, אז זה ייפול ומתבזה. ואם אתה לא כותב את זה, אז אתה מפסיד את הכוונה, מה תעשה? בגלל זה, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אז כותב הרב פלאג'י, שאם עושים את זה בתוך סידור זה בסדר. ולכן היו לוקחים חתיכת קלף, תופרים אותה לתוך הסידור. הרווחת גם קלף וגם לא מתבזה. היה חכם אחד בירושלים, בעל הכי קרי לב, מעידים עליו, כך כותב בספר ישרי לב, ששמע מפי רבנן קשישי, שבעלותו לעיר הקודש ירושלים, ראה לה הגאון בעל הכי קרי לב, שהיה לו שם עם צורת המנורה בתוך הספר. וכשהיה לו עסק עם הציבור, עודים ואיש לחברו, בכל רגע היה פותח הספר ומסתכל בו לקיים, שיביתי השם מגדי תמיד, והיה אומר כי יועיל הרבה לבעל יצא תקלה מתחת ידו. היה לו ביד כל הזמן את המנורה הזאת עם שיביתי השם מגדי תמיד, והוא היה דן את האנשים. כשאדם דן את האנשים, אז הוא שומע מה אומר הרמאי, מה אומר השקרן, מה אומר השני, הוא נכנס לתוך הדיבורים שלהם, לתוך המחשבות שלהם, לתוך הדו-שיח, לראות מי צודק, מי מרמם, הוא עוסק בטענות שלהם, לא בהכרח מדובר בטענות קדושות. אבל כדי שהוא ידון אותם מתוך מקום קדוש, מה הוא היה עושה? הוא היה מחזיק בידו כמובן את השיביתי הזה, וכל פעם שהיה איזה פסק זמן הוא היה מסתכל, זוכר שהשכינה כנגדו, אלוהים ניצב בעדת אל, הוא כל הזמן נמצא במציאות שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, נמצא איתו. וחוזר לדיון עם שני הצדדים. שאלו אותו, אתה לא מפחד שזה יתבזה? הוא אומר, אני שומר על זה מכל משמר. אתה לא מפחד שזה ייפול? לא, אני תופס את זה ביד כל הזמן. אם אדם שומר את הכבוד של שיביתי השם, זה בסדר. אבל אם אדם לא שומר עליו, באמת צריך להיזהר שלא יהיה באופן הזה. כן? כך כתב גם בשביל ספר פלא יועץ, שראה אצל כמה גדולים בארץ ישראל שכתבו שם השם על הקלף, והניחו אותו בין האצבע, תמיד היו הולכים עם זה ככה כמו ביד. עם שיביתי השם, בואים למנצח, מה אדם מרוויח? למנצח, שם אותך כיותר בית המקדש. שיביתי השם, שם אותך, כאילו אתה מול השכינה תמיד. יש עוד משהו, אם תשימו לב, בחלק מהתמונות האלה של המצח בצורת המנורה, יש מצד ימין, מצד שמאל, כתוב שם כמה אותיות. חלק מהאותיות אמרנו זה שם עין בית, חלק זה ראשי תיבות שלנו בכוח, כמו שאתם רואים פה. שמות קודש. יש דבר מעניין, פעם מורה בהראה לי את זה, יש מצד ימין ובצד שמאל כתוב בחול בשבת. מה כתוב שם? כתוב שם סגולה שאדם יכוון את שמו בשילוב אותיות נשמה. כן? אדם יכוון את שמו בשילוב אותיות נשמה. ככה אדם זוכר שהנשמה בקרבו. רק יש הבדל. בכל השם שלו קודם. אז יראה לי איזה למנצח אחד שכולם מדפיסים אותו. זאת אומרת, מי שכתב אותו זה היה רבי דוד לניאדו. אז הוא כתב שם את השם שלו. ד' נ' ו' ש' וכן על זה הדרך. זאת אומרת, אנשים הדפיסו, זה לא הבינו. זה לא, זה מתאים לרבי דוד, לך יש שם אחר. כל אחד ישלב את השם שלו. בשבת זה הפוך. כן, נון, דלת, וכן על זה הדרך, כן? עוד אחד משמו, עוד אחד מנשמה, וזה טוב לאדם, שאדם יכוון את השם שלו, משולב באותיות נשמה. אז תזכרו מה יש לנו בזה, יש לנו את השיביתי, אמרנו שזה דבר שחשוב שיהיה לו, את הלמצח ששם את השם, שאדם נזכר שהוא עומד מול המנרה של המקדש, לא זאתי, ואת האותיות האלה שמזכירות שהנשמה של השם בקרבו, היא מעורבת בתוכו. הכוונות האלה, אם אדם חושב אותם, הוא נמצא עם השם יתברך, הסיכוי שהוא ייפול ויחטא מאוד מאוד רחוק, כן? מותר, שאלת האם הוא עושה את הקלף, זה בדיוק מה שכתוב לי עכשיו על הדף, האם מותר או אסור, זה מה ששאלת, דבר בעיתו מה טוב. כן, היום אנחנו כותבים על הקלף, גם פתאום הקטורת כותבים על הקלף, גם את המנצח הזה כותבים על הקלף, גם דברים אחרים כותבים על הקלף, ובלבד שלם ייזהר וישמר, כן? אם החידה כתב לך, החידה היה פוסק, ברוב ספרי השולחן ערוך שאנחנו מכירים, יש בצד את הפסקים שלו, מה שהוא בא מברכי יוסף, מחזיק ברכה, וכן זה הדרך, הוא היה פוסק הלכה. זה שהוא היה גם מקובל, זה לא מנע את גדותו בהלכה. זה להפך, הוסיף עליה, שהוא הוסיף קדושה על פסיקתו, הכל היה גם מוסכם ממעלה. והוא כתב את, הוא כתב את הדבר הזה, ויסודו בערי קודש. אז לכן אנחנו מסתמכים על הדברים שהוא כתב, ואנחנו כותבים, אפשר לכתוב אותם על הקלף. אם תסתכל פה, גם פה, מה שאתה רואה לנצח הזה, אם אני רואה נכון, זה כתוב על הקלף. אם יש לך פה, בבית המדרש של הרב, מה אתה מקשה קושיות? בבית המדרש של הרב יש לך, אז הרב ראה את זה, והרב אישר את זה, בדיוק מעל השולחנה של הרב, אז זה בסדר גמור, כן? בסדר גמור. אנחנו מזכירים את ההלכות האלה, כי אנחנו נמצאים עכשיו בחנוכה. בחנוכה, הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את ההלכה, שחשוב להזכיר אותה לקראת סוף חנוכה. כתוב שהשיריים של, נרות חנוכה, שירי הפתילות ושירי השמנים של, נרות חנוכה, לא זורקים אותם, כי זה דבר שיש בו קדושה. למה יש בו קדושה? למה אנחנו בדרך כלל לא מזכירים קדושה על דברים אחרים? אז הרב היה אומר, כדי להזכיר למה שזה הקדושה שבאה לנרות אצלנו בבית, בתוך הנרות שהיו במקדש. אז נכון, אתה לא יושב במקדש, זה לא אותם נרות של מקדש, אתה לא מדליק את זה דווקא בשמן זית, כל השמנים קשרים לנרות חנוכה, שלא כמו במקדש. זה לא ממש מקדש. אתה גם לא עושה מנורה של שבע קנים כמו שהיה במקדש, כי אסור לעשות מנורת שבע קנים כמו במקדש. יש לנו 8 נרות, כדי שלא נתאה בנושא הזה, כן? אז זה לא כמו מקדש, אבל זה כן כמו מקדש. מצד אחד זה לא כמו מקדש, אז אתה מדגיש את העובדה, מה שלא מדגישים בשום דבר אחר, אין לנו רשות להשתמש בהם. אז למה הלכתי? כי אם אדם משתמש, אז כבר לא יזכור, זה נרות חנוכה, עכשיו זה נרות סתם. נרות לתאורה, או לחימום, או לא יודע, למשהו אחר. אז אם אתה אומר, אני מניח אותם נמוך, מתחת ל10 טפחים, אז אני ניכר שזה לא לשימוש, אלא זה לנרות חנוכה, זה נכון. אבל יש עוד דבר, זה בא להדגיש לך שהנרות האלה, הם שואבים את אורם מנרות המקדש. וזה מודגש בעובדה שאתה שר ואתה אומר, הנרות האלו, אין לנו שתשתמש בהם, ובמוצאי חנוכה, לוקחים את כל השיריים, שנשאר לנו מנרות חנוכה, לא מה שנשאר בבקבוק, כי מה שבא בבקבוק בדרך כלל לא חישבת עליו לחנוכה. אדם קונה בקבוק שמן, הוא אומר, אני אשתמש חצי לחצי לנרות חנוכה, חצי לנרות שבת, דברים אחרים, לא יודע מה, תבשיל, משהו אחר. כך אדם בדרך כלל חושב. אבל מה שיש בתוך הצלוחיות, זה ודאי הוקצה למצוותו, ולכן טוב לשרוף אותו. עוד היה אומר הרב, כתוב, ומנותר קנקנים, נעשה נס השושנים. אז פעם אחת היה חכם גדול, קראו לו, הרב יחזקאל דאום, עליו השלום. הוא זה שהכניס את הכשרות הרצינית את תנובה. היה הרב השם של תנובה, היה הרב שרמת הגשמים. הרב היה אוהב אותו מאוד. הוא היה איש מעשה, תמיד חכם גדול, איש מעשה, והוא עשה סדר שם בתנובה, ברוך השם, מה שיש היום זה הכל על בסיס מה שהוא בנה. והוא יום אחד מסכן קיבל שושנת יריחו. בא לרב, אומר לו, הרב, כואב, קשה, הלכתי לרופא, זה לא הלך, רופא הוא לא הלך, רופא הוא לא הלך, אומר לו, הרב, קח שמן של חנוכה. אומר לו, מי אמר שזה מועיל? אמר לו, כתוב, הוא נטר קנקנים, נעשה, נשע שושנים, זה נגד שושנת יריחו. אבל הוא היה תמיד חכם, אומר לו, הרב, ומי אמר שמותר? תראי, לראות, אני צריך. אומר, אם אדם, היה אמר לרב, אם אדם כיוון מראש, כיוון מראש שהשמן שנשאר שהוא יכול להשתמש בו, כן? אז זה מותר. אז אני אומר לך, זה אני כיוונתי, כך. ויש הרבה סיפורי מופיעים על הניסים שנעשו לאנשים מהשמן ממותר, השמן של נרות חנוכה של הרב זיכרונו לברכה. אבל הרב היה אומר, זה לא הנרות שלי, כל נרות חנוכה, זה המצווה, זה לא שלי, זה שם השם חל על כל מצווה, גם על המצווה הזאת. אנחנו מברכים עליה אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. זה המצוות שלו, ציוונו, אז יש לזה ערך גדול. אז לכן, ישים אדם לב. או שהוא שומר, אם הוא חיבן, אז הוא יכול להשתמש בזה לרפואה. וזה זכותם. כשאדם רואה שזה מרפא, הוא אומר, וואי, השתבח שמו. הנה, כוח המצווה. זה לא ביזיון למצווה, להפך זה כבוד למצווה. כמו שכתוב בהלכה, כתוב ש... להבדיל, כתוב שקבר שבן אדם הוא אסור בהנאה. וגם מספרת שפעם אחת היה מישהו חולה, אמרו לו, אחד האמוראים, לך תיקח אפר מהקבר של רב, וירפא אותך. הלך לקח, התרפא. אמרו לו, אסור בהנאה? הוא אומר, לא, זה הכבוד של הנפטר שכולם רואים שהאפר שלו מרפא. אותו דבר כתוב בהלכה שאסור לאדם להתפלל ליד ציון. למה? זה לועג לרש. אדם בא לבית עלמין, אם יש לו ציציות בחוץ, מכניס את הפנימה. למה? מה אתה, אתה ליד המתים שלא יכולים לעשות מצוות, אתה עושה מצוות? אסור גם לברך, להתפלל, עדפים אנשים באים לקבר הארי, עושים שם מניין למנחה. אני אומר להם, אסור. למה אסור? מה לא קדוש פה? קבר הארי. קדוש מאוד, אבל זה בתלמיד, בתלמיד לא מתפללים. הוא לא מתפללים בקבר רשב"י, קבר המערת המכפלת. זה למעלה, זה גבוה, זה לא ליד הציון. ליד הציון אסור. לא מתפללים 18, לא מברכים, לא מניחים תפילין ולא הולכים ציציות בחוץ. כך כתוב בהלכה. אז איך מותר לקרוא תהילים? רגע, האמיתים לא יכולים לקרוא תהילים. איך אתה מותר לך לקרוא תהילים ליד הציון של הקברים? כי אתה קורא תהילים לכבודם, זה לא מעליב אותם, זה להפך מכבד אותם. יש אתה בא ומתפלל על איזשהו עניין ואיזה צורך, על עם ישראל, על גאולה, על משיח, לידם, זה המעלה שלהם. אבל אם אתה מתפלל תפילת חיוב, 18, זה לא מעלתם. אותו דבר פה, כשאתה משתמש בשמן הזה לסלט, היה בקדושה עילאית כל כך אתה עושה ממנו סלט, זה לא כבוד, אבל אם אדם משתמש בו לרפואה, אז ניכר שזה מחמת מעלתם של המצווה. וכמו שאמרנו, בתנאי שהוא כיוון לזה מראש, ותנאי את זה מראש. כן? אז אני מספר את הדברים כדי להבין גם את מעלתם של המצוות, וגם את הערך של הנרות חנוכה, כמה אדם ידע את החשיבות שלהם, כמה הערך שלהם גדול. הרב עליו שלום היה רגיל לומר את זה על כל שירי מצווה. כל כתוב, זה כתוב בהלכה, שירי מצווה מעכבים את הפורענות. אז כל דבר שיש לו מצווה, הוא דוחה פורענות. הרב היה אומר את זה גם על אתרוגים, גם על לולבים, גם על ערבות, על כל דבר שיש לו, גם על נרות שבת. כל דבר שהוא שירי מצווה, יש לו איזשהו זכות לעכב את הפורענות, וזה דבר שערכו גדול, ובמיוחד, כמו שאמר שזוכרים שהנרות האלה, הם שואבים את כוחם מבית המקדש. דבר מעניין, הרב היה רגיל לומר, הזכרנו מקודם שעל על המנורה של המקדש היו גביעים, כפתורים ופרחים. אז אנחנו בדרך כלל חושבים שהגביעים, כפתורים ופרחים, בשביל מה הם? אם לא, ליופי, איתורים כאלה נחמדים ויפים. אבל לא כך, יש פסוק אומר, שתולים בבית השם, בחצרות אלינו יפריחו. הרב עליו שלום היה מזכיר את מה שכתוב על בית המקדש, שנאמר עליו ירעש כלבנון פיריו, שבזמן שהיה בבית המקדש קדושה גדולה, הכל שם היה שופע חיים, וגם הדומם היה חי. אז לא רק השמן, שהיה מעט נהיה הרבה, שמן זה דומם. עץ, תגיד, זיתים זה דבר חי, זה צומח. אז הוא יכול לצמוח, אבל שמן זה דבר דומם. אבל זה לא שזה דומם, זה לא משנה. דומם, מתרבה כאילו הוא חי, נכון? מתי אהרון, מתי אהרון היה פעם צומח, עכשיו זה דומם, נכון? מתי אהרון פורח, נכון? יש לו חיות, המקום הזה מלא חיים. אז גם הייתה גפן מזהב תלויה על פתח ההיכל, והגמרא אומרת, כשהייתה רוח מנשבת, היו ירעש כלבנון פריו, היה שם פירות נופלים, פירות מזהב, זהב צומח, היה צומח, זהב יכול לצמוח, זהב, כן, בבית המקדש יכול לצמוח, כמו ששמן יכול לצמוח. יש חיות בבית המקדש, הכל שם צומח, כן? אותו דבר, לכן כתוב, המקדש נקרא בית יער הלבנון. איך נראה בית המקדש? נדמה לכם שהוא נראה כמו בציורים, נכון? קרשים כאלה ישרים וזה, כמו שמצויר שם בציורים של מכון המקדש, שמדויקים להפליא. נכון, שזה הבסיס. אבל כשהיה שם החיות, הכל היה צומח. עד מתי? עד שעה שמנשה הכניס צלם להיכל. באותה שעה כתוב, הכל התייבש. לא היה שם יותר חיות. חיות מגיעה מנוכחות השם. ואתם מדבקים בהשם לוקחם, חיים כולכם היום. בא מנשה, הכניס צלם בהיכל, החיות נפסקה, הכל התייבש. הכל נפל, הכל חסר חיות. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו, ויחיו דגן, הכל עתיד לחזור ולחיות מלא חיים כמו שהיה בעבר. ממילא תבינו שהפרחים שיש על המנורה, אלה לא פרחים של יופי. אם אתה אומר על הפתח של ההיכל, ששם הגפן צמחה, על אחת כמה וכמה, על הפרחים של המנורה עצמה, שהם היו פרחים שהיו פורחים. היה שם פריחה גדולה. איך זה פורח, איך זה נראה, לא יודע. לא זכיתי לראות. הגם שהרב עליו השלום היה, אמר פעם, באיזו הדלקת נרות שהייתה מול הרבי מחבד בווידאו לארצות הברית, אמר את ההלכה שצריך לדעת, הרמב"ם פוסק, שהדלקת מנורה כשרה גם בישראל. לא רק כהנים יכולים בקטע מנורה. כהן גדול בטוח. כהן רגיל גם יכול. אבל לא רק, גם ישראל יכול להדליק מנורה. והרב ישאל, איך הוא ייכנס לקודש להדליק מנורה? אז הוא אמר, בשביל להדליק מנורה, יש אומרים שבשביל להדליק מנורה מותר להיכנס, או שהוציאו אותה אליו החוצה. זאת אומרת, גם אתם, מי שפה כהן, אז זה בכלל לא בעיה. ומישהו ישראל גם יכול להיות שיזכה לראות את המנורה התאורה. ואולי גם יזכה להדליק אותה. להבין מה זה בחצרות אלוהינו יפריחו. מה עושים על המנורה, הגביעים, הכפתורים והפרחים. איזה חיות מיוחדת הייתה להם. איך זה נראה? לא יודע. אבל הגמרא אומרת שלא רק בזמן חנוכה, השמן שם היה מתרבה. אל כל ימי שמעון הצדיק, אומרת הגמרא, תמיד היה השמן בנר המערבי, אותו כמות כמו כולם, שזה בערך כוס של חד פעמי, 150 גרם בערך, כן? זה היה בכל נר בנרות של המקדש, כן? ולמרות שהיו שמים בתוכו בנר המערבי שמן כמו כולם, היה דולק בלי הפסקה. זאת אומרת מה? נס חנוכה. כי בית המקדש הכל היה פורח, אפילו הזהב היה פורח, אפילו הדומם היה פורח. כתוב בדי הארון, היו מתרחבים ומתכווצים כמו דבר חי. כשהוא צריך לנסוע, היו נמשכים. זה דומם, אבל דומם שיש לו חיות. כי כל דבר שדבוק לקדושה יש בו חיות, שנאמר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. יהיה רצון שאתם, שהיום עסקתם איתנו יחד, בהלכות המקדש, במנורה של המקדש, בזה שאתה מכוון למנורה של המקדש, ידבקו בכם החיים, בכם, בבני בתיכם, משפחתיכם, ונזכה לראות את המנורה בבית המקדש מאירה, אמן ואמן. לכן יהיה רצון, אומר אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא...